רוצה לפתוח בשתי מסקנות שעלו מהדיון עד כאן, שלא מספיק חידדתי אותן, למדתי עליהן בהתחלת הסדרה, אבל אני רוצה עכשיו לחדד את זה, כי עכשיו אנחנו ממש מגיעים להשתמש בהן. דיברנו על הפרדת תאומי סיאם ועל הירושלמי הזה לגבי תנו לנו אחד מכם אחרת נהרוג את כולכם. צריך לשים לב לשתי נקודות. נקודה אחת זה שיש שם איזשהו שיקול של חיי שעה בירושלמי. נגיד שאנחנו נותנים את הבן אדם לאלה שצרים עלינו, אז זאת אומרת, בכל מקרה, זאת אומרת, כשאנחנו נותנים את הבן אדם לאלה שצרים עלינו, לא, אני לא מדבר על חיי שעה, אני מדבר על השיקול התוצאתי. זאת אומרת, יש שתי נקודות. נקודה אחת זה שהחשבון שאותו אנחנו עושים הוא חשבון תוצאתי. על זה דיברתי קצת בהתחלה. הנקודה השנייה זה הערך של חיי שעה. לגבי החשבון התוצאתי, כשאנחנו מוסרים בן אדם לאלה שצרים עלינו מהעיר, בעצם אפשר לומר שאנחנו לא עושים פעולת רציחה. אנחנו נותנים אותו להם, הם הורגים אותו, אנחנו גרמה. אוקיי? איך בדיוק להגדיר את זה במונחי הגרמה, מצמצם או כל מיני דברים מן הסוג הזה, בפשטות זה לא מצמצם, זה גרמה לכל היותר, כי יש פה בן דעת בסופו של דבר שהוא הורג אותו. זאת אומרת, יש בן אדם בסוף, זה לא שאני זורק אותו לאש. האש שורפת, אז כשאני זרקתי מישהו לאש, זה ברור שזה רצח בידיים. אבל אם אני מוסר אותו לאנשים, ואנשים מחליטים להרוג אותו, אז אני גרמה. עכשיו, אני יודע שהם עומדים להרוג אותו. אז זה לא ש...
אם אותו בפני ארי.
מה?
אם בפני ארי.
קופטים לפני ארי, זה סוגיית מצמצם. לפני ארי, לפני החמה.
נכון.
זה לא דומה? לא, אני אומר, זה בני אדם. בני אדם מקבלים החלטה. עכשיו, אני יודע שהם הולכים לעשות את זה, אבל אם שואל מי השם, בן אדם שמחליט לעשות את זה, האשמה היא עליו. כמו דברי הרב ודברי התלמיד. זאת אומרת, מי שבסופו של דבר עושה את הפעולה האסורה, הוא זה שאחראי יודע. נכון שאני יודע שזה יקרה, אז ברור שאני גרמה. אבל מבחינת הלכות רוצח, אי אפשר לראות בי רוצח. ובכל זאת, כל החשבון שאותו עושים שם כל הזמן, זה כאילו שמדובר על רציחה. זאת אומרת, מה?
זה מויסר.
כן, זאת אומרת, בעצם מה אני רוצה להדגים דרך זה? שהשיקולים בדילמות של פיקוח נפש, ואני אומר, על זה עמדתי בתחילת הסדרה, השיקולים בדילמות של פיקוח נפש הם לא שיקולים פורמליים. זה לא שיקולים של, אני אעשה את פעולת הרציחה בגרמה, בשינוי, לא יודע, אני אפתור את הבעיה הפורמלית. מבחינתנו מה שחשוב זה כמה חיים יובדו מול כמה חיים ינצלו. זאת אומרת, השיקול הוא שיקול תוצאתי. ויש פה ושם חריגים, אנחנו נראה היום אחד כזה, שאיכשהו מנסים להכניס את זה לתוך שיקול, שיקול פורמלי, לדעתי זה לא נכון. זה לא עומד במבחן גם של המקורות וגם של השכל הישר. בדיוק אתמול ראיתי ולמדנו סוגיה אחרת, הייתי למנחס חינוך, שרוצה לחדש, כן, מה קורה? אם אני מבעיר אש, והאש הולכת עם רוח מצויה, ויש עבד כפות, סוגה בבבא קמא, אדם, לא משנה, אדם כפות, והאש הורגת אותו. אז השאלה אם אני נקרא רוצח בידיים, אז זה מחלוקת ראשונים. יש אישום משום חיצה, ואנחנו פוסקים מהלכה כרבי יוחנן, שאישום משום חיצה, זאת אומרת, לשלוח אש ברוח מצויה זה כמו לראות חץ. אבל שיטת הרמב"ם ושיטה אחת בתוספות זה שזה לא ממש אדם המזיק לגמרי. כמה עניינים כן, אבל למשל בתור רוצח לא נראה אותו כרוצח. עכשיו עולה השאלה, הגמרא בבבא קמא אומר, אם מישהו שרף קמא והיה ליד זה עבד כפות וגדי, אז הוא פטור על הקמא ועל הגדי. למה? כי על העבד הוא חייב מיטה, והשכים לבדרה במיני, כמו רודף ששבר כלים, אז הוא לא צריך לשלם על הכלים, כי הוא מתחייב מיטה. אז כיוון שכך, אז כיוון שעל העבד הוא מתחייב מיטה, אז לכן על ה...
שבאופן הקוראים הוא כן חייב, רק הוא נפטר בגלל כיוון
לדעות. בממון.
בממון.
אבל על המיטה הוא חייב ממש.
כן.
אז עכשיו השאלה, מה עושים עם זה הראשונים האחרים? הראשונים שאומרים, הרמב״ם, בשיטה אחת בתוספות, זה מחלוקת בין שתי דעות בתוספות בסנהדרין, שאומרים שזה לא נקרא רוצח כשאתה מבעיר את האש פה והיא הולכת ברוח מצויה לאדם כפות. זה לא, אתה לא תהיה חייב מיטה כרוצח, למרות שלעניין היזק רואים את זה כחס. אז איך הם מתארים על מה? זה גמרא מפורשת. הגמרא אומרת שאתה חייב מיתה, ולכן יש קיבלה בדרבה מיני. אז זה אומר מנחת חינוך, יש קיבלה בדרבה מיני בגלל דין רודף, לא בגלל שאתה חייב מיתה. הרי גם רודף ששבר כלים, אז אתה נפטר על הכלים. עכשיו, מי שהדליק את האש, והאש הולכת ברוח מצויה לשרוף בן אדם שהוא כפות. אז הוא לא חייב מיתה, לפי הרמב״ם ותוספות. זאת אומרת, הוא לא רוצח, אבל ברור שהוא רודף. אז הוא הולך להרוג מישהו. לכן, אם למשל אני יכול להרוג אותו כדי שלא ידליק את האש הזאת, אז אני צריך להרוג אותו. למרות שהוא לא חייב מיתה מדין רוצח. הוא גם לא יתחייב מיתה אחרי המימות. אבל דין רודף יש כאן.
זה לא מסתדר כרונולוגית עכשיו.
זה
לא מסתדר כרונולוגית, הרי מתי הוא רודף?
כשהוא מדליק.
עכשיו, אחרי שהוא הדליק,
אתה כבר לא יכול להרוג אותו.
הנזק שהוא עושה קורה אחרי שהוא הדליק.
לא, אז זה
אישו... אבל לא רגע הוא כבר לא רודף?
לא, זה אישו משום חיצב. ברגע שאישו משום חיצב, אז הכל רגע שהאש ממשיכה לבעור זה מכוח ההבערה הראשונה, ולכן זה כן סימולטני. יש את הנימוקי יוסף בפרק שני של בבא קמא, הוא שואל איך מותר להדליק נרות שבת. הרי אתה מדליק נרות שבת, אם יש משום חיצב, אתה מדליק נרות שבת ביום שישי, אבל האש כל הזמן כשהיא הולכת ובוערת זה מכורחה, זה שאתה עובר על איסור מבעיר בשבת. לא, הוא מקשה את זה בגלל שהתפיסה היא לא, שאתה כל רגע עכשיו מבעיר, ואז הוא דן שם למה בכל זאת זה מותר. התפיסה היא שאתה כל רגע מבעיר, זה נקרא אישו משום חיצב. כי זה לא יעזור להציל את המרדף. אסור לך להרוג רודף אם זה לא יציל את המרדף. למה אם הוא כן רודף? אתה יכול להרוג רודף רק במקום שאתה צריך את זה כדי להציל את המרדף.
כשהוא
הולך להדליק, כשהוא הולך להדליק, אני הורג אותו כדי שהוא לא ידליק. בסדר? או שאני אוהב אותו כדי לחבות את האש עם הגופה שלו. לא יודע מה.
זה עדיף.
אני מביא את המנחס חינוך הזה, כי הוא אומר זה חידוש מאוד גדול, ככה הוא טוען, שיש פה דין רודף שהמבעיר של האש לא חייב מיתה. מאחורי הדברים יושב רשי שראינו, שאומר שדין רודף זה להצילו בנפשו, להצילו בנפשו לא את הנרדף, להצילו בנפשו את הרודף, להציל אותו מאיסור רצח. להציל אותו מלהיות רוצח, ואז אם הוא לא חייב מיתה פה, אין פה ממש איסור רצח, אז מה היתר להרוג את הרודף? אבל זה ברור, אני יודעת, זה ברור לגמרי, אין פה שום חידוש, ברור לגמרי שהוא רודף. מי שעומד להרוג את השני, הוא רודף. זה לא קשור בכלל לפורמליסטיקה, האם אתה תעבור על איסור רצח או לא תעבור על איסור רצח. זה שאלה אחרת לגמרי. וזה עוד פעם ביטוי לנקודה הזאת, שכשאנחנו נמצאים בדילמות של דיני נפשות, השיקולים שלנו הם לא שיקולים פורמליים, נעשה ביד שמאל, נעשה בשינוי, נעשה בדרמה. השאלה היא אם חיים ינצלו או חיים יאבדו. זאת אומרת, השאלה היא שאלה תוצאתית. ולכן גם במסירת האדם שם בירושלמי בתרומות, הדוגמאות שבאתי שם, אז כשאנחנו מוסרים את האדם לגויים, אנחנו לא נשבים רוצחים. אבל החשבון שאותו עושים, האם מותר או אסור לעשות את זה, זה נחשב כאילו שאנחנו עושים פה פעולת רצח. זה בכלל לא משנה שמי שיעשה דבר כזה לא יתחייב מיתה כרוצח. אלא בדיוק כמו שאמרתי במחס חינוך, פשוט אתה מוסר בעניין המיטה, עובדתית הוא ימות בסוף. זאת אומרת, השיקול התוצאתי זה שהבעניין ימות, ואז צריך לדון האם מותר או אסור ובאיזה נסיבות. ואין פה שאלה של האם אתה חייב מיטה, עברת על איסור לא תרצח, לא עברת על איסור לא תרצח, זה לא עובד במישור ההלכתי הרגיל שאנחנו רגילים בהקשרים הלכתיים אחרים. זה נקודה אחת.
זה הרמב"ם מסתדר העניין הזה.
אז אמרתי, זה כאילו הרמב"ם מיני על רודף, לא על חיוב מיטה. בגלל שהוא רודף, כמו שרודף ששובר כלים, לא צריך לשלם על הכלים שהוא שבר. למה? הוא לא חייב מיתה הרודף, הוא חייב מיתה, זאת אומרת, הורגים אותו כדי להציל את הנרדף, אבל מי שהורג אותו לא בעידים. הוא לא חייב מיתה כל עוד הוא לא רצח בפועל. אז איך השקים להם דבר במיני? כיוון שהוא חייב מיתה ברגע הזה, זה חייב מיתה הכוונה על ידי כל בן אדם, זה עצמו פותר אותו בדין כמבדע במיני. אז אם חסכים הוא רוצה לטעון שגם מי שמבעיר אש, למרות שהוא לא חייב מיתה, אבל רודף הוא ודאי רודף, הרי הוא עומד להרוג את הבן אדם הכפות. אז זה עצמו פותר אותו בדין כמבדע במיני. ובאמת אין חיוב מיתה על מצב כזה.
הרודף הפטור, הוא פטור מהכלים גם אם הוא לא נהרג?
ברור. מעצם זה שהוא חייב מיתה. אגב, זה גם בחיוב מיתה רגיל. תראה זה בחיזקיה, בבקר שם, חייבי מיטות שוגגים. זאת אומרת, מי שעשה איסור מיטה בשוגג, אז לא הורגים אותו, זה שוגג. אבל אם אתה עברת על איסור שהחיוב עליו עקרונית הוא מיטה, אתה פטור בגימל דרמה מיני. זאת אומרת, הקימל דרמה מיני נקבע לפי סוג העבירה שעשית, לא לפי סוג העונש שאתה מקבל. העונש הוא אינדיקציה לאיזה עבירה. אז זאת הערה אחת. הערה שנייה, זה שאלת החיי שעה. זאת אומרת, כשאנחנו מוסרים את האדם לגויים שהיו שם, בעצם, נגיד אם לא היינו מוסרים אותו. אם לא היינו מוסרים אותו, אז כולנו היינו מתים. נכון? ככה הם אומרים, שהם יהרגו את כולנו, אם אנחנו לא מוסרים אף אחד. אבל, היינו חיים עדיין איזה שהם חיי שעה. היה לוקח להם את הזמן להרוג אותנו. כמו שבאיש חסיד היה, שראו שכן, שנשבע לאכול ולהיות שמן, שכשהקוזקים ישרפו אותו, אז האש תהיה אש גדולה. זאת אומרת, שכולם יראו את זה עד סוף העולם. אז גם פה, כשהגויים יהרגו את כל היהודים שיושבים בעיר הזאת, זה ייקח איזשהו זמן, המצור והמלחמה, ובסוף יש פה איזשהו סוג של חיי שעה של כולם. את החשבון של החיי שעה האלה אף אחד לא מכניס במשוואה. זה לא שיקול בכלל. והמסקנה שאני רוצה להסיק מכאן, זה שכאשר אנחנו מדברים בדילמה של חיי של דיני נפשות, של חיי אדם, לחיי אדם יש ערך אינסופי, כמו שאמרתי כבר כמה פעמים בעבר. וכיוון שכך, שיקולים של חיי שעה לא נכנסים בחשבון. אם אתה משלם במטבע של חיי שעה כדי להציל חיים, אז אין, זה כלום. חיי שעה זה כמו כל איסור אחר. ברור שאסור להרוג גם מישהו בחיי שעה. אבל, אפילו מפקשים עליו את הגל בשבת, זאת אומרת, זה גמרא, שמחללים שבת כדי להציל חיי שעה. יש פה משמעות של חיים. ועדיין, באופן יחסי, חיי שעה מול חיי עולם, זה לא בחשבון. זאת אומרת, זה לא, חיי עולם מוחק את כל הדברים האחרים. זה ערך כל כך דומיננטי, שמאחרים לא נכנסים בכלל בחשבון. ככה אני אומר, בדרך כלל, יש פה ושם פוסקים שכן מכניסים את זה, אבל זה דעות מאוד חריגות. עכשיו נראה שתי דוגמאות לסוג השיקולים הזה. דוגמה אחת, זה ניתוח לחולה מסוכן. הדילמה, יש חולה שעומד, לאחת הרופאים עומד למות, ועושים לו ניתוח שיכול להיות שיציל את חייו, ויכול להיות שלא אם הניתוח יצליח או לא יצליח. אם הוא לא יציל את חייו, אז החולה ימות על מיטת הניתוחים. זאת אומרת, איבדנו חיי שעה שלו, כי ככה הוא עוד היה חי עם המחלה זמן מסוים. אגב, רבי משה פיינשטיין באמת בסוגיה הזאת עצמה דן בשאלה מה זה נקרא חיי שעה. אם יש לזה משך זמן מסוים שהוא נקרא חיי שעה, מה זה חודש, יום, מה זה חיי שעה בדיוק? טוב, אין לזה מקור ברור.
מה זה שעה?
כן, זמן. אני חושב שהנקודה, זה לא הגדרה חדה, אבל נדמה לי שהנקודה היא שברגע שנמצא בתוכך הגורם שכבר הורג אותך, זה נקרא חיי שעה. אני לא חושב שזה תלוי בדמן. זאת אומרת, יכול להיות שאתה תחיה שנה, או תחיה חודשיים, או משהו כזה, אבל אתה כבר, זאת אומרת, הדבר שבסופו של דבר יגמור את העניין, כבר נמצא פה. זהו, אני אומר, זה לא נמצא בתוכנו. אין גורם שנמצא בתוכנו. כן, תמיד אומרים שזה, כולנו חיים חיי שעה. זה בדיוק ההבדל. מכירים את התוספות של פורים, של מי שיורך חץ על הכלי ומי שזורק כלי מראש הגג. מכירים. יש הגמרא אומרת שמי שזורק לי בראש הגג, מראש הגג, ובא אחר ושבר אותו רגע לפני שהוא הגיע לקרקע, אז שניהם, דעה אחת, שניהם פטורים. השני, מה נטביר הטבר, והראשון לא שבר. אז השניהם פטורים. מי שרוצה להזיק לשני, זה הפטנט. בכל אופן, אז תוספות אומר שמה, שהכלי, זאת אומרת, הגמרא אומרת, הכלי נחשב שבור מרגע שהוא יצא מהגג. כן, ברגע ששברתי עכשיו. תוספות אומר, אבל מה קורה אם אני עורך אצל הכלי? אם אני עורך חץ אל הכלי, הכלי עומד פה, ואני עורך חץ, אז שם הוא אומר, הכלי לא שבור מרגע שיריתי את החץ, עד שהוא נשבר בפועל. מה ההבדל? אז מסבירים שהמשקר שאומרים שהרוק עליו לא לגמרי ברור, אבל כך תוספות אומר. מסבירים שם שכשאתה זורק את הכלי מראש הגג, הכלי כבר נמצא בתוך המצב שבסופו של דבר יחסר אותו. עכשיו זה רק מחוסר זמן. אבל אם אתה יורך חץ, הכלי בעצמו הוא עדיין כלי שלם. בסופו של דבר יש משהו שמתקדם אליו ובסוף יהרוג אותו. המשהו הזה עוד לא נמצא בכלי. אין שום שינוי בכלי. לכן במצב כזה לא רואים את הכלי בתור כלי שהוא כבר שבור. זה הבדיחה מפורסמת על פורים, אני מניח שחלק לפחות
מרגיל. אבל הוא שקופץ מקומה שישה,
ממש לא שבדקה, עדיין הכל בסדר. בדיוק, אז הגרסה הישיבתית לבדיחה הזאת זה שכתוב שהאמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש. אז רשי מביא שם את המדרש שהבת שלו שם שטפה את הבית, או לא יודע, היה להביט שופכים, והיא שפכה את זה למטה, ובדיוק המן עבר שם למטה, היא ראתה שזה, שהיא הולכת לפגוע באבא שלה, קפצה מהגג והתאבדה. אז שואלים בישיבות, מקשין העולם, למה אבל וחפוי ראש? צריך להיות חפוי ראש ואבל. אז קודם זה פגע בו, ואז היא ראתה מה קרה, היא קפצה, ואז הוא היה גם אבל, אחרי שהוא היה חפוי ראש. למה קודם אבל ואחרי זה חפוי ראש? אז אומרים שם שאם היא זרקה את המים מלמעלה, אם היא זרקה את המים מלמעלה, היא ראתה שזה עומד לפגוע באבא שלה, נכון? אבל זה חץ שהולך אל הכלי, הוא עוד לא חפוי ראש בשלב הזה, נכון? כי זה חץ
שמסתדם
לה. עכשיו היא הולכת, היא רואה שזה הולך לקרות, היא קופצת. לגביה היא מתה כבר ברגע שהיא קפתה. זה כמו כלי שזורקים אותה למטה. אז לכן הוא היה קודם אבל, ואחרי זה חפוי ראש. אז גם בהקשר הזה אני אומר ש... שחיי שעה זה מצב בדיוק שלא יורים חץ. החיים הרגילים שלנו זה כשיש חץ שמתקדם אלינו. אחרי 120 החץ מגיע. זאת אומרת, אנחנו, כולנו לא נחיה לנצח, כנראה. אבל חיי שעה זה לא מצב כזה. חיי שעה זה מצב שבו כבר יש את המכניזם שיחסל אותך בתוכך. זאת אומרת, המחזות שכבר בסופו של דבר תסיים את החיים שלך כבר נמצאת שם. זה לא יורך חץ על הכלי, אלא זה זורק את הכלי מראש הגל. אז הכלי כבר עכשיו שבור מרגע שהוא כבר במצב הזה.
היום אפשר לראות גן או משהו במישהו. אנחנו בטוחים בשנת ה-20 שלו הוא ימות.
לא יודע, שאלה טובה. יכול להיות, צריך לבדוק עכשיו באמת איך להתייחס לזה, אני לא יודע להגיד. השאלה אם אפשר לראות את זה כמחלה, או שיש תוחלת חיים שונה לבני אדם, אז גנום כזה נותן חיים יותר ארוכים, גנום אחר נותן חיים פחות ארוכים, אבל זה לא מחלה, אז זה לא פתולוגיה. פתולוגיה מסוימת זה אומר איזשהו סוג של מחלה שבסופו של דבר יחסל אותך, אבל אני לא יודע, זה בהחלט שווה מחשבה. אופן, נדמה לי שאין הגדרה טובה יותר לחיי שעה, כמו שוויינשטיין דן שם, הוא קובע בסוף איזה חודשים כאלה ואחרים, אני לא יודע בדיוק, זה סתם, לדעתי, זה קביעה שרירותית.
לא מדברים אצל הטריפת, יש מחלוק...
12 חודש.
כן, אם זה 12 חודש, אבל יש עניין גם שם של זמן, שכמה זמן ככה שימות.
כן, אבל בסופו של דבר אנחנו מסיקים זה 12 חודש בטריפה. זה שאלה אם טריפה בפשטות נקרא חיי שעה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שתוך 12 חודש הוא ימות. אני מניח שכן.
למה אנחנו לא אומרים בניתוח שחיי עולם מבטלים את חיי השעה?
מה? לא, אנחנו כן אומרים, שם אני חותר. אז עכשיו, יש לנו איזושהי דילמה, כן, אז אני חותר למקרה שלנו. יש בן אדם שחולה, והוא צריך ניתוח כדי לתת לו סיכוי להינצל. כמובן, הניתוח יכול להיקשה, ואז הבן אדם ימות. אם הבן אדם ימות, אז הוא מאבד את חיי השעה, שהוא עוד יכול היה קצת לחיות על. נכון? זה כי הוא ימות על מיטת הניתוחים. אבל אם הניתוח יצליח, אז הוא מרוויח חיי עולם. השאלה היא מותר לבן אדם להיכנס לסיטואציה כזאת. האם מותר לך לאבד במו ידיך חיי שעה כדי סיכוי להרוויח ספק לאבד חיי שעה כדי ספק להרוויח חיי עולם. זה קצת כמו ספק עשה דוחה ספק לא תעשה. יש דיון בפוסקים על העניין הזה. אז גם פה, ספק שאתה מאבד חיי שעה מול ספק שאתה מרוויח חיי עולם. אז כן, אז ברור שזה מותר. והמקור לזה, ויש פה דף, אתם רוצים תסתכלו, יש פה כמה... אז אני רואה שאין מספיק, אז אולי תסתכלו שניים... לא, ברור שיש משמעות גם לצבירות, אבל לא פעם אין קו ברור מי איזה אחוז של צבירות מותר, אני לא יודע. כמה? 80%? כמה? מה הקו? לא יודע איך לקבוע את הקו. ברור שבמקום שבו הסיכוי הוא אפסי, אז זה דיון אחר. אם כי אפילו בסיכוי אפסי, הרבה פוסקים כותבים שאם אתה מוכן לקחת את הסיכון, קח אותו. כי זו האפשרות היחידה שלך להציל את החיי העולם שלך, אז יש לך אחוז אחד או שניים, אבל זה מה שיש, אחרת אתה הולך. נכון שאתה מאבד חיי שעה, זאת אולי דוגמה טובה. היא במקום שסיכוי ההצלחה של הניתוח הוא רק אחוז אחד, או לא משנה, אחוזים בודדים, זאת אומרת, סיכוי קטן. אסור לך לקחת סיכונים כאלה בדרך כלל. אבל פה, כיוון שזה האופן היחידי שמאפשר לך להרוויח חיי העולם, אחרת אתה מת, למרות שהאלטרנטיבה היא שחיי שעה עדיין יש לך. ובעצם יוצא שאתה מאבד חיי שעה כמעט בוודאות כדי להרוויח סיכוי מאוד קלוש לחיי עולם. הרבה פוסקים כתבים שעדיין מותר לך לעשות את זה.
אבל זה בהנחה שאם אני לא רוצה ניתוח, אני בוודאות
מת. אבל מת, אבל אחרי חיי שעה. יש לך עוד קצת חיי שעה.
מה קורה אם גם שם יש איזשהו סיכוי קטן שאני אשרוד?
אם זה לא ודאי שעה, אלא אולי חיי עולם ואולי חיי שעה.
יש אנשים שחלים במחלה, שאחד לאלף
חולים. אני לא יודע להגיד לך, זאת אומרת, אין על זה תשובה ברורה. אני יכול להגיד לך, הסברה שלי אומרת שעדיין אפשר לעשות, אבל הסברה שלי שווה כמו הסברה של...
זה לא עניין של איזון הסתברויות?
כן, אז אני אומר, בואו. ברור שאם ההסתברות לתת מהניתוח בחיים יותר נמוכה מאשר להישאר ככה, אז אל תעשה אותו, זה לא שאלה. ברור שאנחנו מדברים במצב שההסתברות כן משתפרת.
אין
השיפור
של הרופא שהוא נמצא
רוצה. כן, זה בדיוק זה, שזה אני מביא את זה כאן, כי פה רואים בעצם בסיטואציה הזאת, רואים את זה משני השיקולים. שיקול אחד, הרי בואו אני כבר אקדים, שיקול אחד אומר, אתה בעצם מקריב חיי שעה או ספק חיי שעה כדי להרוויח ספק חיי עולם. שיקול של חיי שעה לא צריך את תפקיד. כשיש חיי עולם, אני עושה את החשבון של איך אני יכול להציל את חיי עולם. דיברתי על ה... כן, בתאומי סיאם גם. תאומי סיאם אנחנו עושים ניתוח הפרדה. אחד מהם אנחנו שולחים למות. עכשיו, הוא היה יכול להישאר לחיות עוד חיי שעה, אם לא היינו עושים את הניתוח. אבל אנחנו רוצים להציל את, את התאום השני. חיי עולם של השני. אז לכן עוד פעם אנחנו מקריבים חיי שעה, וכאן זה ודאי מקריבים חיי שעה של אחד מהם. זאת אומרת, כל אחד עושים הגרלה מי יהיה זה שיפסיד, אבל ודאי שילכו פה חיי שעה של אחד כדי לתת לשני חיי עולם במקום החיי שעה שלו. וזה, כמו שאמרתי קודם, זה מותר. למה? כי אנחנו עושים חשבון תוצאתי. לא משנה שאנחנו עושים פעולת רצח, אנחנו עושים חשבון תוצאתי, ובתוצאה בסופו של דבר נרוויח חיים. זאת אומרת, אחד יישאר לחיות, במקום ששניהם ימותו אחרי השלב של, של החיי שעה, וגם החשבון של הרופא, מה ששאלת קודם, הרופא שעושה את הניתוח לכאורה עובר על איסור רצח. אז לא, הוא לא עובר על איסור רצח, כי אם השיקול התוצאתי הוא שיקול שמותר לתת לו צד מצווה אפילו לעשות דבר כזה, כי אתה מציל חיים, אז, אין, אז לא עושים את החשבון של שיקול, אז זה לא רצח, אז זה הצלת חיים. אז אני, עכשיו אנחנו נראה את זה פה, כי פה הפוסקים כותבים את זה בדיוק. אז אמרתי, השיקול האחד זה חיי שעה, השיקול השני זה שאין פה שיקולים פורמליים, שיקולים תוצאתיים. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, ואמרי לה, אמר רבי חסדא, אמר רבי יוחנן, ספק חי, ספק מת, אין מתרפאים מהם. מעובדי עבודה זרה, אם אתה הולך להתרפא, יכול להיות שיהרוג אותך. אתם יודעים, מכירים את החידה המפורסמת, איזה שני דברים אסור לעשות אותם כל אחד לחוד, אבל ביחד מותר. בהלכה. אסור להסתכל בריא, נכון? זה דרך כלי אישה על גבר. זאת אומרת, ואסור ללכת להסתפר אצל גוי, כי הוא יהרוג אותך מאחורה עם הסכין. אבל אם אתה הולך להסתפר אצל גוי ויש ראי, שאתה רואה מה הוא עושה לך מאחורה, אז מותר. אוקיי? אז ככה אתה בא לך. בכל אופן, כן, תמונה אופטימית על הגוי. בכל אופן, אז הגמרא אומרת, אין מתרפאים מהם. לא מתרפאים מהם, כי יש חשש שהם יהרגו אותי בעצם. אז אם ספק חי, ספק מת, אין מתרפאים מהם. למה? כי הוא בטוח יהרוג אותי, ככה אני ספק חי ספק מת, אז מה אני, למה היא ללכת לגוי? עכשיו אני לא מניח שהכוונה שהוא בטוח יהרוג אותי, אבל יש סיכוי לא רע שהוא יהרוג אותי, ופה עוד פעם צריך להתחיל לחשוב מה הסיכוי שהגוי יהרוג אותי מול כמה ספק יש פה שאני אמות בעצמי, ואם יש פער בין שני הדברים האלה, אז עוד פעם שאלה, ודאי מת מתרפים מהם, למה? בכל זאת יש איזשהו סיכוי שיהיה איזשהו גוי שלא יהרוג אותי, נכון? יכול לקרות בעיתים נדירות.
זה שמה וזה...
כן, בדיוק. אז רואים שגם כשאתה הולך לגוי, זה לא ודאי שהוא יהרוג אותך. אם זה היה ודאי, אז מה משנה אם ודאי מת, עדיין את החיי שעה שלך אתה תרוויח. מה אתה הולך להתרפס לו? ברור שגם כשאתה הולך לגוי, זה לא שההנחה שלך זה שבטוח הוא יהרוג אותך. אבל יש איזשהו סיכוי לא רק כנראה שהוא יהרוג אותך, ולכן אתה עושה את החשבון ההסתברותי. שואלת הגמרא, מת, איך חיי שעה? יש חיי שעה, איך אתה עושה את החשבון? למה אתה הולך לגוי כשאתה בטוח הולך למות? הרי עדיין את החיי שעה שלך אתה מפסיד. אומרת הגמרא, לחיי שעה לא חי שינן. זה הגמרא בעצם. הגמרא בעצם פה אומרת במפורש את העיקרון הזה שדיברתי עליו קודם, במקום שבו אנחנו עושים שיקול של הצלת חיים, חיי שעה זה לא נכנס בחשבון. עוד פעם, מחללים שבת כדי להציל חיי שעה. זה לא שחיי שעה זה אין לזה ערך של חיים, אבל במקום שבו מה שעומד על הכף זה דילמה שנוגעת לערך החיים, חיי עולם, חיי שעה לא עולה על כף המאזניים. זאת אומרת, זה לא נכנס בחשבון. שואלת הגמרא, ומנה תימרא דלחיי שעה לא חי שינן, בכתיב אם אמרנו נבוא העיר והרעב בעיר ומתנו שם, והיא כחיי שעה, אלא לאו לחיי שעה לא חי שינן. כן, יכול להיות שהם ימותו בעיר, ארבעת המצורעים שם, ולכן הם התלבטו אם ללכת לעיר ויש סיכוי שהם ימותו מיד, אבל מצד שני אם הם לא ילכו לעיר אז הם ימותו ברעב, לא היה להם מה לאכול. אז כיוון שכך, אז הם בכל זאת הולכים, ומשם לומדים את זה שלחיי שעה לא חי שינן. אז תוספות אומר שמה לחיי שעה לא חי שינן, ועד אמרינן ביומה, מפקחים עליו את הגל בשבת, לחוש לחיי שעה, על מה חי שינן? כן, הרי אמרתי שמחללים שבת כדי להציל חיי שעה של אדם. אז רואים שחיי שעה זה כן, יש לזה ערך של חיים. כן חוששים בחיי שעה.
זה
לא
מוכן העולם.
בדיוק, אז זה... אז אומרת, דאיקה למה, דאחה ואתה מבדין על מטובתו. דאטה, אם לא תחוש, ימות. ואחה אם תחוש ולא יתרפא מן העובד כוכבים, ודאי ימות. וכאן וכאן, שווקין הנה ודאי למה ואת הספק. אבל בסופו של דבר, ברור שבמקום שיש חיי עולם על הכף, אתה לא חושש לחיי שעה. אבל אם אין, זה לא דילמה של חיי שעה מול חיי עולם. יש חיי שעה, זה מה שיש לי, אין יותר. אז זה גם מחללים שבת. זאת אומרת, זה לא, זה שני דברים שונים. עכשיו, כן, זה מופיע להלכה גם ברם, שאתם רואים פה, וכך גם בשולחן ארוך, כל מכה וחולי שיש בהם סכנה של חיילים, שיש בהם סכנה של חיילים עליהם שבת, אין מתרפים מעובד כוכבים שאינו מומחה לרבים. דרך הישינה לשפיכת דמים. אגב, אם הוא מומחה לרבים, אז זה בסדר, כי הוא לא מראה הנפשי. זאת אומרת, הוא לא רוצה לאבד את הפרסטיג'ה המקצועית שלו. כמו הנאמנות של הרכאות בבתי משפט של גויים, כי הוא מאבד את האמינות שלו. אז כיוון שככה זה אפשר לסמוך עליהם, וחשינן לשפיכת דמים. ואפילו ספק חי ספק מת, אין מתרפים ממנו, אבל אם הוא ודאי מת, מתרפים ממנו, ולחיי שעה לא חשינן בה. זאת אומרת, נפסק להלכה שאנחנו לא חוששים לחיי שעה במקום שיש על הפרק חיי עולם. עכשיו יש פה את התשובה של אחיעזר, יש לזה גם תשובה ארוכה של משה פיינשטיין, אבל זה אני לא אכנס. זה מה שדיברתי עם החיי שעה וכמה זה חיי שעה וכו'. אבל פה באחיעזר יש נקודה מעניינת. מדבר השאלה אשר שאל מעלת כבוד תורתו בחולה, והרופאים המומחים אומרים כי בלא אופרציאן לא יחיה יותר משישה חודשים, ועל ידי ניתוח אפשר שיחיה, אך הניתוח מסוכן מאוד וקרוב יותר שימות מהרה. אומרים פה זה כבר לא ספק שחול, הניתוח מסוכן, זאת אומרת רוב הסיכויים שגם הניתוח הוא ימות. אבל מצד שני האלטרנטיבה היא חיי שעה, אז יש רוב הסיכויים שאני מאבד את החיי שעה ולא הרווחתי את החיי עולם. אבל יש איזשהו סיכוי להציל את החיי עולם שלי. השאלה אם מותר לי להקריב 80% חיי שעה בשביל לקבל 20% של חיי עולם. לכאורה נראה מעבודה זרה כבזיים, בוודאי מת מתרפאים, ולחיי שעה לא חי שינן, איך עד אפשר שיתרפא אף באופן רחוק? אז הוא כבר מפרש את הגמרא בעבודה זרה, שגם במקום שהוא מתרפא באופן רחוק, לא כשהספק הוא ספק שקול, גם כשהוא מתרפא באופן רחוק, גם אז אתה לא חושש לשיקולים של חיי שעה. זאת אומרת, זה כבר חידוש יותר גדול. זאת הטענה שבמקום שאנחנו מתלבטים לגבי חיי עולם, גם אם מדובר בסיכוי קלוש, והחיי שעה זה סיכוי גבוה מאוד שאתה מאבד אותם, לא משנה. כשיש חיי עולם במשחק, במגרש, חיי שעה לא צריך לתת. לא משנה שאלה של סיכויים ולא...
במקרה שאני יודע בוודאות שאם לא עושים כלום הוא ימות.
כן. זה מה שדיברנו קודם, כן? אף פעם אין ודאות. מה זה ודאות? בטח לא בזמנם. ודאות אפילו היום שיש את הרפואה יותר מתקדמת. אבל כן, זה...
אבל היום יש שואלי, כי היום יכול להיות שתוך כדי ימצאו תרופה אחת.
בסדר, יכול להיות. אין ספק מוציא מדי ודאי. שוב ראיתי שכן הוא בשבות יעקב סימן העיני ובא בפתחי תשובה יורדיה, ובגיליון הרשב"א, וכן הוא בתשובת בניין ציון ובתפארת ישראל ביומה. והסברה פשוטה, דאין חילוק בין חיי שעה לזמן מועט של יום או יומיים או איזה חודשים. זה בדיוק הדילמה, מה זה חיי, זה כמו שפיינשטיין מעריך בעניין הזה, מה זה חיי שעה, יום או יומיים, חודשים, אין חילוק, ושנים, איפה עובר הקו? זאת אומרת, כולנו בחיי שעה, כמו שדיברנו קודם. לכן, לעניות דעתי, חיי שעה זה לא שאלה של משך זמן בכלל. כמו שפיינשטיין זה לא המסקנה שלו, אבל נדמה לי שזה, אני חושב שזה ההגדרה יותר נכונה. חיי שעה זה לא שאינה של משך זמן, זה שאלה אם החץ נורא אל הכלי, או שהכלי נזרק למטה. ויהויין, עכשיו תראו את הקטע הזה. ויהויין בספר משנת חכמים, בהלכות העקום, שנסתפק ברופא ישראל איש ארי. דעד אלה חיי שעה לא חיישינה, נהיינו להתרפא מרופא נוכרי. הטענה שלו זה שהגמרא במסכת עבודה זרה מדברת על רופא נוכרי לא רק בגלל שרופא נוכרי יש סיכוי שהוא יהרוג אותי, אלא כי רופא נוכרי לא אכפת לי שהוא יעבור את האיסור של הרצח. אבל רופא ישראל שאתה הולך אליו לעשות את הניתוח הזה, אתה מכשיל אותו באיסור רצח. ולכן המשנת חכמים מסתפק, האם מותר לעשות את זה גם ברופא ישראל, הוא רק ברופא נוכרי.
וזה כנגד הפחתת הסיכוי שיהרוג אותי?
מה?
זה עומד כנגד הפחתת הסיכוי שיהרוג אותי. לדעתי זה מכיר, זה לא מכריר. יש פה שני שיקולים, מצד אחד...
נגיד שאתה הולך למומחה, גוי. בסדר? מומחה, זאת אומרת, אין סיכוי שהוא יהרוג אותך. אז תלך למומחה, אבל לא ליהודי.
אם הרופא רוצה, אתה חולה מתאבד.
מה?
אם הרופא רוצח, אז החולה מתאבד.
כשהוא מסר את עצמו לרופא. לא, כן, הוא רצה להתרפא, הוא לא התאבד. אז פה, לא חושב שזה נקרא.
אם הוא רוצח, אז...
לא, הוא רוצח אם הוא יהרוג אותו.
אם הוא ימות, אז הוא אומר שהוא שם את עצמו.
לא, הוא לקח סיכון בשביל להציל חיים. אבל אם הבן אדם עושה פעולה שבסופו של דבר בגללה אני מת, אז נמצא שהוא רוצח. עוד פעם, לא במכוון. אבל תכלס הוא עבר על איסור רציחה. והשאלה אם אני יכול לעשות דבר כזה. זה מה שאומר המשנת חכמים. אני אומר עוד פעם, זה סברה מופרכת. זאת אומרת, אף פוסק לא מסכים לסברה הזאת. זה בשביל הבאתי את זה. ולכאורה יש לומר במכה פנימית שהוא בגדר טרפה, ואם לא יעשו הניתוח בוודאי ימות, כמו שכתב הרמב"ם פרק ב' מרוצח, והורג את הטרפה בפטור, אם ידוע בוודאי שזהו טרפה. ויאמרו הרופאים שמכה זו אין לה תעלה באדם, זאת אומרת הוא לא יכול להתרפא מזה, ובזה ימות אם לא ימיתנו דבר אחר, אם כן אין בזה דין רציחה בטרפה. זאת אומרת אם זה טרפה, ויש פה הבדל בין טרפה לבין חיי שעה אחרים, אבל אם זה טרפה, אין איסור רצח בטרפה. שם אתה יכול ללכת גם לרופא יהודי. כי אם הוא מציל אותך ממצב של טרפה, אז הוא לא עובר על איסור... אפילו אם הוא לא מציל אותך, אז הוא לא עובר על איסור רצח. כי לכל היותר הוא הרז בטרפה. ולפי זה יש לומר, זה בישראל קילה. דה הרמב״ם כתב פרק ת' מלכות מלכים, ובנוח חייב בהורג את הטרפה. אולם בעיקר הדבר נראה כיוונת לחיי שעה לא חי שינן, איך שיש בזה ספק הצלת נפשות וספק פיקוח נפש, דוחה חיי שעה, אם כן אין אף, זה אחיעזר עצמו, אם כן אין אף קמינה בין רופא ישראל ונוכרי. בסדר, זה אחיעזר כותב כדבר פשוט, משה פיינשטיין כותב כדבר פשוט, זה כל הפוסקים, המשנת חכמים הזה זה תמוע. זאת אומרת, כל הפוסקים אומרים, אין דבר כזה, בדיוק הנקודה. כי השיקול שאותו אנחנו עושים הוא שיקול תוצאתי. זה לא מעניין אותי אם אני אעשה פה אמירה לנוכרי, אני אעשה את זה בצד ביד שמאל, אני אעשה את זה בשינוי, בגרמה, ואני לא יודע בדיוק כל מסירה, כן, אמירה לנוכרי זה גם כן משהו סוג של עקיפה. אני בסופו של דבר צריך להחליט האם מעשה כזה הוא מעשה ראוי או לא. את ההחלטה הזאת אני מקבל לפי השיקול התוצאתי. אם מותר לעשות את המעשה הזה, כי אני יכול להרוויח חיי עולם, למרות שיש גם סיכוי שאני אפסיד חיי שעה, מותר לעשות את זה, אז רופא שעשה את הניתוח ובסוף לא הצליח. הוא הרג אותי. זה לא נקרא שהוא רצח. הוא עשה פעולה של הצלת חיים שבסוף לא הצליחה. אז במילה אין שום סיבה, אין שום עדיפות ללכת לרופא גוי מאשר לרופא יהודי. אגב, רופא גוי, גם בגוי יש לפני עיוור. גמרא אומרת, לפני עיוור יש גם על גוי. ואת אם אתה מכשיל גוי בעבירה. הוא עובד
שם
לרוצח בשביל גם. מה? כן, ברור, אבל זה איסור רצח.
למה
בטרפה
אין חיי שער?
מה?
למה בטרפה אין חיי שער?
לא, לא שבטרפה אין חיי שעה, יש חיי שעה, אבל בטרפה, כיוון שזה איזשהם מצבים מוגדרים שבהם אין איסור רצח. מי שהורג את הטרפה לא עבר על איסור לא תרצח. כי הוא מן הטביר הטבר, זאת אומרת, הוא הרג בן אדם מת. לא כל חיי שעה זה טרפה. כל טרפה הוא חיי שעה, אבל לא כל חיי שעה הוא טרפה. יש הגדרות של טרפות, מה בדיוק
כאן? בטרפה יש חיי שעה.
כן, אבל לא כל חיי שעה זה טרפה. משה פיינשטיין דן. זה משה פיינשטיין, הוא מעריך בכל האספקטים האלה, מה זה חיי שעה ואם מותר.
אמרתי מותר לא חייב.
נכון, אבל משה פיינשטיין בסופו של דבר נדמה לי, הוא אומר שכן חייבים, ואם הבן אדם לא רוצה לצאת את זה, אז לא עושים לו את זה בכוח, אבל צריך לשכנע אותו כשהוא עובר איסור. זאת אומרת, הוא חייב לעשות את זה. נדמה לי שזאת המסקנה, אם אני זוכר נכון, צריך לבדוק עוד פעם בפנים, אבל נדמה לי שזאת המסקנה שלו. זאת אומרת, שהוא ממש עובר איסור. זאת אומרת, אתה צריך לעשות את זה. זה באמת יותר מרחיק לכת. בספר משנת חכמים מסתפק, והעלה שם, וצריך שיהיה ספק השקול שיחיה. כמו ספק שימות מיד. ולמיד, אחרי שהיה לו חיישינן, משמע שאין חילוק בדבר. כן? זה בדיוק מה שהאחיעזר אמר למעלה, שזה לא צריך לספק שקול. אפילו אם יש סיכוי קטן להרוויח את החיי העולם, מותר לי להקריב סיכוי גדול של איבוד חיי שעה כדי להציל את זה. למה? כי במקום שמעורבים חיי עולם, השיקול של חיי שעה לא משחק תפקיד. זאת הטענה. בסדר, זה הסיפור. למה הבאתי את זה?
איזה שנה זה?
מה? אחיעזר זה שליש המאה ה-20. הוא היה נפטר ב-35 נדמה לי. אולי קצת אחרי, 38. ממש לפני השואה. אחי עזר זה... חי בויזר, גוז'ינסקי. הוא היה בווילנה, שלא היה שם רב הרבה שנים. מאז הגרה הם לא שמו רב בעיר וילנה. והוא התמנה לרב של וילנה, נדמה לי בגיל 23. הוא היה כנראה גאון, הוא היה דיפלומה.
הוא היה פוסק גדול.
כן, הוא היה גאון עם דיפלומה. זאת אומרת, חברים, יש תלמידי חכמים, מוכשרים, הכל נכון, אבל זה ממש כנראה פתולוגיה. הסיפורים אומרים שהוא כתב שתי תשובות במקביל תוך כדי שהוא מדבר עם מישהו איתו. הוא היה איש מאוד עסוק, זאת אומרת כל מה שהוא כתב שם זה באמת, הוא מתעסק בכל העולם, כל הבעיות מכל העולם הגיעו אליו, זאת אומרת הוא היה ממש מנהיג של כלל הציבור, על אירופה או אפילו לא רק באירופה. טוב, בכל אופן, אז זה לגבי ניתוח מסוכן. מה שאני רוצה לעשות עכשיו זה לגבי תרומת איברים. לתרומת איברים זה עוד פעם דוגמה, אולי רק אני אחדד את הנקודה פה. זאת אומרת, מה שרציתי להראות פה זה שני דברים, אותם שני דברים שפתחתי בהם.
תרומה מתי?
עוד רגע אני אסביר. אבל אני רק אסכם את מה שראינו פה לגבי הניתוח. שני דברים ראינו שם, וזה הנקודה חשובה שגם לקחתי פעם להמשך, וזה רק מחזק את מה שדיברתי גם בפעמים הקודמות. א', חיי שעה לא משחק תפקיד במקום שיש על הפרק חיי עולם, אפילו בסיכוי קטן, כמו שאומרת אחותה אחי עזר, וככה מוסכם אצל כמעט כל הפוסקים. השיקול שאותו עושים הוא שיקול תוצאתי. זה לא שיקול פורמלי אם אני עובר על איסור רצח או לא עובר על איסור רצח, אם זה מצמצם, גרמה או... זה לא משנה. השאלה בסופו של דבר, איך אתה מציל מקסימום חיים? אם אני רק מזכיר לכם שדיברתי על ההפרדת תאומי סיאם, אז הטענה שלי בדיוק שם הייתה, כנגד אלה שהתווכחו איתי, הטענה שלי בדיוק הייתה שאין מה לדבר פה על איסור רצח. הם אומרים, מה זאת אומרת? אתה עושה איסור רצח, אתה הורג את אחד התאומים האלה, לפחות את החיי שעה שלו. מה פתאום? אתה מציל הרי חיי עולם של השני. כמו בן אדם שעומד על גג של... הבאתי את זה, כמו בן אדם שעומד על גג של בית בויר. אז אומרים לו, אל תקפוץ, כי אם אתה תקפוץ אתה יכול למות. בסדר, ואם הוא יעמוד על הגג של הבית הבויר, הוא בטוח ימות גם כן. אז מה, אסור לו לקפוץ? שאולי הוא ימות כשהוא יקפוץ, בפעולת התאבדות כשהוא קופץ, מה פתאום? הקפיצה הזאת היא זו שמאפשרת לו בכלל סיכוי לחיות, או שהוא יצליח או שהוא לא יצליח. עכשיו מה שקורה עם התאומי סיאם זה שכל אחד מהם לחוד נמצא על גב של בית בויר. למה? כי אם אני מציע להם הגרלה, אז ההגרלה הזאת בעצם מה היא אומרת? אם אנחנו לא עושים את ההגרלה, שניכם מתים תוך כמה חודשים. אם אנחנו עושים את ההגרלה, אז זה נותן לך סיכוי של 50% להישאר בחיים. זה בדיוק שקול לכל הדוגמאות שהבאנו כאן. סיכוי של 50% להציל חיי עולם, והסיכוי השני של 50% זה לאבד את החיי שעה שלך. כאן כמובן אחד מהם בכל מקרה יאבד את החיי שעה שלו, אבל כל אחד לחוד עושה שיקול מהמוזה שעומד על גג של בית בויר. כל אחד לחוד מבחינתו הכניסה להגרלה נותנת לו 50% סיכויים להרוויח חיים, ו-50% לאבד את החיי שעה שלו. וכנ"ל אצל השני. אך פה, כיוון ששניהם ביחד נמצאים במשחק, אז אחד מהם בטוח יאבד חיי שעה, והשני בטוח ירוויח חיי עולם. אבל זה עדיין, מבחינה סטטיסטית, אצל כל אחד לחוד, זה עדיין אותם 50% כנגד 50%. לגבי כל אחד. אך כיוון שיש פה שניים, אז בסופו של דבר יוצא שאחד מהם הוא ככה ואחד מהם הוא ככה.
ולמה לא הסכימו
איתך? מה?
אמרת לנו בהתחלה שהלכת לפוסקים?
כן, לא הלכתי אליהם, הלכתי, דיברתי עם מרדכי הלפרין, הוא הלך לפוסקים, הוא עושה ככה כל מיני סקרים אצל פוסקים. הוא לא הייתה לו תשובה להגיד, הוא אומר כל הפוסקים לא מסכימים, זו התשובה שהייתה. לא שמעתי ממנו משהו יותר משכנע.
מה עם חולה בן 90, ההבדל בין חיי שעה?
לא, לא, זה לא, חולה בן 90 זה לא חיי שעה, חיי עולם. זה מה שאני אומר, זאת אומרת, זה שיש לך תוחלת חיים יותר קצרה מהמצבך הנוכחי, זה לא הופך את זה לחיי שעה. חיי שעה צריך להיות משהו שאם הוא כבר חולה, לא משנה בכלל, לא קשור לגיל, אבל אם הוא כבר חולה בחולי הזה שבסופו של דבר יביא לקיצו, אז זה חיי שעה. זה לא משך זמן, זה שני הצדדים. זאת אומרת, יכול להיות שנה שזה חיי עולם, ויכול להיות 10 שנים שזה חיי שעה. והשאלה אם אתה כבר נמצא במסלול שהולך לחסר אותך, זה בעצם מה
שאני אומר.
כן, אבל שאלה איזה סוג של סופני. כן, באופן עקרוני, כן. כן, כמו שאומרים, החיים הם מחלה סופנית. טוב, בכל אופן, לגבי תרומת איברים, מה שקורה כאן זה דבר מאוד מאוד דומה, אני אנסה לגמור את זה היום. הדילמה המקובלת היא, כן, סביב חוק החוק של תרומת איברים שעבר לפני כמה שנים בכנסת, גם כן עורר כל מיני ויכוחים בין פוסקים. הוויכוח בעצם נעוץ בשאלה, או אני אנסח קודם כל את הסיטואציה. זאת אומרת, מדובר פה על תרומת איברים במצב שהוא בין מוות מוחי למוות לבבי. זאת אומרת, יש איברים מסוימים שאותם אפשר לקצור, כך קוראים לזה שם ברק שראו, למרות שזה מפריע לי המינוח הזה, אבל כן, לקצור את האיברים האלה רק בשלב שהוא בין, שהוא לפני המוות הלבבי. אחרי המוות הלבבי אתה כבר לא יכול להוציא לב, אתה לא יכול להוציא ריאות, ולכן אתה צריך לעשות את זה בין לבין. עכשיו, כמובן, אתה יכול לעשות את זה גם לפני המוות המוחי. אתה יכול לקחת באדם חי ולקטור ממנו את זה.
למה לא באמת?
אתה לא, אני אמר, בדם עדידה עשו מקפה, אתה הורג אחד כדי לסיבור.
לא, נניח אחד שיש לו תאונה, הגוף שלו חתוך לשניים.
אוקיי.
הוא ימות עוד שעה, אבל מתאים לך. לפי השיקול שלך שמתה תוצאה, וגם את זה
בלבד. אז הטענה בעצם שיש איברים מסוימים צריך לקחת לפני המוות הלבבי. עכשיו, מה קורה? לפני המוות המוחי, הסדר הכרונולוגי זה שיש מוות מוחי ואחרי זה מוות לבבי. המוות הלבבי זה סוף הדרך. מוות מוחי זה מין איזשהו חוסר תפקוד של המוח, אבל השרירים האוטונומיים עדיין פועלים, יש בגזע המוח עוד משהו שמפעיל את השרירים האוטונומיים. ושם, כיוון שהאיברים עדיין פועלים, אז יש איברים שאתה יכול עוד לקחת אותם, הם עדיין חיים, אתה יכול להעביר אותם לחולה. אז אמרתי, לפני מוות מוחי אין מה לקחת, כי אתה הורג אחד כדי להציל את השני, זה לא בא בחשבון. הוויכוח הוא בשאלה, האם אתה יכול לקחת את זה בין המוות המוחי למוות הלבבי. במה תולים את זה? תולים את זה בשאלה, האם רגע המוות, מבחינת ההלכה, זה המוות המוחי, ואז בעצם אתה לא הורג בן אדם אחד כדי להציל את הבן אדם האחר, כי הוא כבר מת. אחרי המוות המוחי הוא מת. אז אתה יכול לקחת את האיברים האלה, כיוון שמבחינה הלכתית הוא נחשב כמת. ומי שאומר שהמוות הלבבי הוא רגע המוות ההלכתי, אז מוות מוחי זה לא מוות, הוא עדיין חי. אתה לא יכול להרוג את האחד כדי להציל את השני. וכיוון שככה עשו, ולכן מקובל בין כל הפוסקים, הוויכוח הגדול הוא בשאלה מתי רגע המוות, מבחינה הלכתית. האם זה המוות המוחי או המוות הלבבי?
מה שיקול של טרפה פה?
רגע. עכשיו, עכשיו כמובן, ברור, הוויכוח בין פוסקים היה הוויכוח על ההלכה, כמובן הוויכוחים האלה קיימים גם בהקשרים לא הלכתיים. השאלה איך מכריעים דבר כזה, ראיתי כל מיני מאמרים של רופאים וכאלה, זה פשוט אוסף של שטויות לוגיות, הדיון סביב השאלה הזאת, שזה באמת לא יאומן, אוסף של מעגליות והנחת המבוקש, שבאמת לא תיאמן. אנשים אומרים שזה, אף אחד לא חזר, למשל יש אחד, לא משנה, לא אגיד את השם שלו, כי זה לשון הרע, זה ראש יחידה רפואית חשובה. הוא כתב איזשהו מאמר ש...
להגיד מה שהוא אמר זה לשון הרע?
לא, להגיד מי אמר.
אבל הוא אמר את זה.
אבל אתה אומר, זה ידוע, באפה התלטה, כבר כתבו את זה, כבר איך קראו את זה.
לא הבנתי על זה לשון הרע, לא נראה.
הטענה שאף אחד לא חזר לחיות אחרי מוות מוחי. את אפשר להתווכח אם זה מוות מוחי, מי הוא רגע המוות, המוות המוחי או המוות הלבבי. אבל עובדתית, אף אחד לא חזר לחיות אחרי מוות מוחי. זאת אומרת, זה תהליך one way ticket. זאת אומרת, בסופו של דבר, אתה מגיע למוות מוחי, מוות לבבי, ולכן ברור שהמוות המוחי הוא רגע, הוא כבר מת, הבן אדם מת כבר אחרי הרגע המוחי. זה כמובן שטות מוחלטת. אגב, איש אחראי על השתלות, זאת אומרת, זה בן אדם שהוא מראשי המדברים בתחום הזה. למה זה שטות? כיוון שגם כשנולדתי אני בטוח הולך למות, אף אחד עוד לא חזר מזה. אז גם מהלידה אתה יכול להגיד שאני כבר מת.
אני חושב שדורש נכון בדברו.
למה? אז מה, בוא תציע לי טוב.
כי כשאני נולד אני אמות, אבל בינתיים אני אחיה.
נכון, במהלת המוחים אתה ברגע אתה תחיה בינתיים. עד הרגע האדמה בית הלבבי. מה הוא טוען? הוא אומר, אתם אומרים שהמוות המוחי הוא לא מוות, הבן אדם חי, אבל הרי הוא הולך למות בסוף במוות הלבבי. זה נכון, בינתיים הוא חי.
הוא קורא לחיים, זה כבר הגדרה, הוא קורא לחיים בן אדם שמוחו מתפקד.
לא, זה אם אתה אומר את זה, אז עזוב, מה אכפת לי אם הוא יחזור לחיות או לא יחזור לחיות? אז תגיד, הוא לא מתפקד, עכשיו אז הוא מת.
לא, אם הוא יכול לחזור לחיות, אז הוא לא מת.
לא,
הוא
אומר, אבל זה שהוא לא יחזור לחיות, זה הקריטריון שלו לזה שהוא מת. זה הטיעון שבגללו הוא מת, לא בגלל שהוא לא מתפקד. זה מה שהוא כותב, זה מגוחך, זה הנחת המבוקש. אתה יכול לטרון שזה נקרא מוות, הרגע המוות המוחי זה רגע המוות, כי אתה חושב שבן אדם אחרי מוות מוחי זה לא בן אדם. טענה, אפשר להתווכח, אפשר לקבל אותה. אבל זה שזה לא הפיך, מה זה מין טענה הזאת? גם הלידה היא לא הפיכה, דיברנו קודם, כן, שלידה זה מחלה סופנית. אז הטענה, הוויכוח הוא בעצם בשאלה מי הוא רגע המוות, האם המוות המוחי או המוות הלבבי, ובזה תלוי העניין. ואני כבר, אתם מכירים אותי, אני בדרך כלל כשיש ויכוח שני הצדדים טועים. זאת אומרת, במקרה הזה גם כן שני הצדדים טועים. כיוון שאני חושב שלא צריך להיכנס לשאלה מהו רגע המוות, בכל מקרה אפשר לקרוא את האיברים, והסיבה לזה היא בדיוק, לכן אני כבר סוגר את המעגל בסוף רק כדי שתראו את המהלך. כן, אני טוען שבעצם נגיד שהמוות המוחי הוא לא רגע המוות, אז הבן אדם נחשב חי מבחינה הלכתית, אבל הוא נחשב חי ברבון מאוד מוגבל. זה לא רק חיי שעה, זה הרבה יותר גרוע מחיי שעה. מלך חיי שעה זה ויכוח, אגב גם על זה יש ויכוח בין פוסקים, האם אפשר למסור חיי שעה של אחד כדי להציל חיי עולם של אחר? זו שאלה לא פשוטה.
מסיימים שמעת בדיוק.
כן, אותו מסיימים זה בשביל להציל את חייהם שלהם, לא של מישהו אחר.
כי
אני נכנס להגרלה כדי להרוויח שאני יחיד. נכון שאם ההגרלה יוצאת עליו אז הוא יחיד.
זה
מוסר. מה? אוקיי, לא משנה, אבל אני אומר, האם אתה יכול לקחת את החיי שעה של אחד כדי להציל חיי עולם של אחר? שלא לא פשוטה, פוסקים מתווכחים עליה. אבל כאן זה עוד הרבה יותר גרוע. הרי אם באמת יש אנשים, גם פוסקים וגם פילוסופים ורופאים או לא יודע, כל מי שאתם רק רוצים, שאומרים שמי שמת מוות מוחי נחשב מת, אני שאני לא מקבל את זה, הוא לא נחשב מת, אבל דבר אחד ברור, הרי הוא לא, זה חיים בערך הרבה יותר נמוך מאשר חיי שעה, הוא לא יכול לעשות כלום. זאת אומרת, חיי שעה, אתם יודעים, אחד הקריטריון המרכזי בהלכה לערך של חיים זה כמות המצוות שאפשר לעשות בחיים האלה. דיברתי על זה בהתחלת הסדרה, חלל עליו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה. זאת אומרת, גם בקדימה, דיני הקדימה בהוריות, את מי מצילים קודם, נשים, גברים, כהנים, כל מיני. אז הכל נקבע לפי השאלה בכמה מצוות אתה חייב. זאת אומרת, זה איזשהו מדד לערך החיים שלך. עכשיו, בן אדם, עכשיו המאירי, הביאור הלכה מביא את המאירי, שהמאירי מתלבט, האם אפשר לחלל שבת כדי להציל חיי שעה של מישהו, חיי שעה של מישהו שלא יגיע לשבת הבאה. למה? כי זה לא יחלל לו שבת אחת כדי שישמור שבתות הרבה, הוא לא ישמור את השבתות הרבה. ועל זה הוא עונה, מותר, למה? כי זה לא דווקא נעשה בשביל שמירות שבת. זה נעשה בשביל מצוות, אז הוא יעשה להתפלל וילמד תורה ביום ראשון, גם זה מצוות. לא צריך דווקא שמירות שבת, אוקיי? אבל מיני ובי מה רואים בדברי המאירי? שהמדד שמודד את הערך של החיים זה כמות המצוות שאתה יכול לעשות. זה שבת או לא שבת, לא משנה, אוקיי? עכשיו, מבחינתי...
תודה רב, זה לא מוכיח. זה מספיק לו כדי להוכיח, אבל זה לא מוכיח באופי. כשהמאירי טוען את זה, זה מספיק לו בשביל להתיר. זה לא אומר שבלעדי זה זה אסור. זה פשוט מספיק לא כדי להתיר. אי אפשר להסיק מזה שבלעדי שהוא מתווה, כן. אז היה אסור להציל אותו. לא, זה לא מוכיח.
לא אמרתי שאסור להציל אותו. אני לא טוען שאסור להציל אותו.
לא, אמרת...
אני טוען שמותר למסור אותו כדי להציל חיים של מישהו אחר. לא שאסור להציל אותו, זה שני דברים שונים. עכשיו לא, זאת לא הוכחה, זאת הדגמה לצורת החשיבה. אתה יכול להתבקר לקבל את המאירי ולחלוק על העניין הזה, אבל אני מראה שכיוון החשיבה הזה קיים. אז הטענה בעצם מה שאני רוצה לומר זה שהאיש שעובר מוות מוחי זה לא בן אדם חי במובן התפקודי. אתה מתווכח פורמלית האם זה נקרא חיים, לא נקרא חיים, מתי בדיוק חל רגע המוות ומתי לא, אבל העובדה היא שיש פוסקים ויש הוגי דעות וכל מיני אנשים שאומרים שהוא מת. עכשיו גם אם אתה חושב שהוא חי במובן הפורמלי, אבל מבחינת ערך החיים שלו, האם אתה לא יכול למסור בן אדם עם ערך חיים כל כך ירוד כדי להציל חיי עולם של מישהו אחר? אני טוען שאפשר, בהסכמתו אגב, רק בהסכמתו, אבל בהסכמתו אפשר, וכיוון שכך, אז גם אם רגע המוות הוא המוות הלבבי, זאת אומרת, במוות מוחי הבן אדם לא מת, הוא חי. בסדר, הוא חי, אבל הוא חי עם ערך חיים כזה, שמותר לו למסור את האיבר שלו, או את חייו בעצם, את החיים עד כמה שיש לו, כדי להציל חיי עולם של מישהו אחר. ולכן אפשר לחסוך את הדיון מתי רגע המוות, זה דיון שלא נגמר ואין איך להכריע אותו. מוצאים את זה מהגמרא, אבל אני לא יודע בדיוק עד כמה הגמרא באמת יכולה לעבוד פה אינדיקציה, תפיסות רפואיות עתיקות יומין כאלה ש... עוד פעם, זה לא קביעה רפואית, מתי בן אדם חי ומתי בן אדם מת. דיברנו על זה כבר, זה לא קשור לרופאים.
אבל
זה
של חיי שעה שעוקד
בבתי מי? של החולה. מראש. לא, לא, מראש. חותם על כרטיס אדי.
מה קורה עם חיי שעה שלו הם תקינים, אבל הוא ודאי מת עוד שעה?
אז זה מה שאני אומר. אז בחיי התקינים שהוא ודאי מת עוד שעה, אמרתי יש לזה מחלוקת בין הפוסקים. אבל אומר, אבל כאן אני חושב שיש מקום לומר שאפילו הפוסקים שעוצרים בחיי שעה רגילים, זה בגלל שבחיי שעה רגילים יש לך את כמה ימים, כמה חודשים, לא יודע כמה שיש לך, של חיים רגילים. עכשיו פה, אבל גם שם יש פוסקים שמתירים. עכשיו עוד פעם, לא לקחת לו בכוח את החיים כדי להציל מישהו אחר, אלא אם הוא מסכים, מותר לו להסכים, אולי אפילו מצווה להסכים. בסדר?
למה הוא צריך להסכים?
לא צריך.
לא, אבל אם הוא לא מסכים,
אתה שואל למה להתחשב באי הסכמה שלו. אתה לא יכול לפגוע בבן אדם אחר כדי להציל בן אדם שלישי.
אתה כבר מגדיר אותו בערך חיים מאוד מאוד.
ערך חיים, אבל זכותו, זה החיים שלו, הוא יכול להחליט עליהם. זה כמו, דיברנו על רשי שאומר שאסור להציל אדם בממון חברו. מה זאת אומרת? זה לא בגלל שהממון שקול לחיים, ודאי שלא. אבל הממון הוא שלי. אני מקבל החלטות על הממון. יכול להיות שאני מקבל החלטה שאני לא בסדר אם אני לא מסכים לתת את זה. אבל זאת החלטה שלי. אי אפשר, אני לא יכול, זה גם כן אני מאוד חייל תמיד שם בעניין הזה. מה קורה אם אני צריך כליה? מבחינה רפואית, אני צריך תרומה של כליה. עכשיו לא מוצא תורם, אז אני אתנפל על מישהו, אני עושה ממנו כליה. מה הבעיה? אפשר לחיות עם כליה אחת. אז זה חובל, זה איסור חובל. פיקוח נפש מתיר את איסור חובל. אז מה הבעיה? אז הוא טען שבאמת אפשר. כן, אז אמרתי על זה, זה מופרך לגמרי. למה זה מופרך לגמרי? כי זה מה שדיברנו עם הרשי הזה שם על הממון. את הטענה שברור, אני לא מתכוון להשוות את הערך של שני הדברים. נכון שחיים שווים יותר מכליה, אבל מכליה, כן, זה לא יהיה כליה של החיים. אבל הטענה שהכליה הזאת היא רכוש שלי, ולכן אתה לא יכול לקחת את זה ממני, גם אם זה לא שווה בערך החיים, אתה לא יכול לקחת את זה ממני, בלי רשותי. את ההחלטה הזה רק אני מקבל. זה בדיוק אותה, זה לא קשור לשאלה מה ההשוואה בין שתי אלטרנטיבות, מי שווה יותר ומי שווה פחות. השאלה מי אמור לקבל את ההחלטה. ולכן אני אומר שפה נדמה לי, לפחות עוד פעם זה מסברה, אבל נדמה לי זה סברה פשוטה, ברור שאנחנו לא מדברים על בלי הסכמה. זאת אומרת, אין דבר כזה בלי הסכמה. השאלה היא, אם הסכמה מותר, למה? כי יש הגאות מיימוני שמביא ירושלמי בפרק א' מלכות רוצח, אני עושה את זה קצת מהר כי אני רוצה כבר לגמור את העניין הזה. הוא אומר שבירושלמי כתוב שהאדם חייב לקחת סיכון על החיים שלו כדי להציל חיים של מישהו אחר. כך מביא גם כסף משנה בשמו, אבל רוב הפוסקים דוחים את זה ופוסקים
לא חייב, זה לא אומר שמותר לי לאלץ אותו, זה שתי
לא, ברור. אבל הוא חייב לקחת את הסיכון הזה ורוב הפוסקים דוחים את זה. אבל השאלה היא מה שהירושלמי אומר זה שזה מותר או שהוא חייב. למה? כי מי שחולק על הירושלמי הוא אומר שזה אסור, הוא אומר שזה מותר. אז אם הירושלמי אומר שהוא חייב, אבל מי שחולק על הירושלמי אומר לא חייב, אבל מותר. אבל אם הירושלמי אומר מותר וחולקים עליו, אז זה אומר שאסור. אוקיי? הרב קוק מדבר על זה, יש לו תשובה בשניים שהולכים במדבר, ולאחד יש קיתון מים. השאלה האם אני, ברור שחייך קודמים להלכה, אז אני יכול לשתות את המים שלי, גם אם השני ימות. האם אני יכול להתנדב, לתת לו בכל זאת את המים? אני רוצה להתנדב. האם מותר לי או אסור לי? ברור שאסור לו לקחת את זה, זה החזוני שמדבר על זה, אסור לו לקחת את זה למרות שגם פה אותו דבר. מה הבעיה? איסור גזל נדחה בפני פיקוח נפש. אז למה אני לא יכול לקחת לו את קיתון המים? אז החזוני שאומר, זה לא גזל, זה רצח. כשאתה לוקח לו את המים, הוא ימות, אז זה... אז זה לא, זה לא, באופן מהותי זה רצח, זה לא גזל, זה עוד פעם אותו חשבון, אתם רואים עוד פעם שהשיקול הוא שיקול תוצאתי, זה לא עניין פורמלי, זה גזל ובגרם
אני רוצה להציל חיים בממון חברו, בתשובה של החזון איש, זה אומר שהוא מתיר להציל חיים,
אם זה היה רק גזל ולא רצח, אז זה היה מתיר, נכון, רוב הפוסקים מתנגדים למה שדיברנו על זה, זאת אומרת, לפחות להלכה, יש כאלה שמסכימים איתו בצורת החשיבה, אבל להלכה כולם מתנגדים.
כל
השיחור
הזה משתנה
בכמיות
של אנשים,
זאת אומרת, כן, יש, או מה שאתה אומרת, יכול להיות, יש ציצל יזר מדבר על זה, יש הרוגי אילון שאין בריאה יכולה להרוז למחיצתם, פפוס ולוליאנוס, שמסרו את עצמם למות כדי להציל את עם ישראל. אגב, הם עצמם כדי יהודים בכלל, אם אני מבין נכון, והם מסרו את עצמם כדי להציל את עם ישראל, כנראה משהו, הם אמרו, הם הודו באיזה פשע שהמלכות חיפשה מי השם, ואיימו להרוג את כולם, ומסרו את עצמם למות, ומשם יש פוסקים שלומדים, שבמקום שאתה מוסר את עצמך כדי להציל הרבה אנשים, אז זה מותר. למרות שנדמה לי שהטיצל יזר טוען שזה אסור, אלא אם כן אתה מציל ציבור, לא הרבה אנשים, זה לא עניין מספרי, אלא השאלה אם אתה מציל ציבור, למה יש הבדל? אם אתה מציל ציבור, אתה גם חלק מהציבור. בעצם הציבור בעצמו מוסר איזשהו איבר שלו כדי להציל את שאר הגוף, כמו שאני נגיד מוסר איבר כי צריך להציל את שאר הגוף, אז זה כן. אבל אם אתה מוסר את הנפש כדי להציל שלושה אחרים ואתה רק אחד, זה הוא אומר שלא.
לרוב הפוסקים נדמה לי שזה אסור.
הזכרתי את רועי קליין לפני שצביקה קוגם אותי באמנים, אז הזכרתי את רועי קליין בהקשר הזה, שגם שם לכאורה זה היה אסור.
כל הזמן בשיעור אני שואל את עצמי כמה זה מסוכן להיות שכן שלך.
שאני לא אשתתח, שאני לא אשתתח על הרימון בשביל להפיל אותך. אוקיי, אתה יכול לרסות, נמצא לך, נמצא לך איזה רועיל בחצר אצלנו. טוב, בכל אופן, אז הטענה שלי בעצם זה ביחד לתרומת איברים, שאין צורך לברר האם רגע המוות זה המוות המוחי או המוות בי. בסופו של דבר, גם אם זה המוות הלבבי, אחרי המוות המוחי זה אדם עם ערך חיים אפס. הוא חי, אבל עם ערך חיים אפס. וברגע שערך החיים הוא אפס, מאוד סביר, עוד פעם אני אומר, זה שיקול שאני לא יודע להביא לו ראיות חד משמעיות, אבל מאוד סביר שאם בחיי שעה יש פוסקים שמתירים למסור חיים, חיי שעה כדי להציל חיי עולם, אז בחיי שעה שלא שווים כלום, זאת אומרת, לא רק משך הזמן, זה, הערך של החיים האלה לא שווה כלום, אז זה ודאי מותר למסור כדי להציל חיי עולם. ואם זה כך, אז כל הדיון הזה לא מתחיל. כל הדיון שכולם מתקדשים סביב העניין הזה, האם זה, האם רגע המוות זה המוות המוחי או המוות הלבבי? ושוב פעם, למה? כי אחרי אתם תופסים שיש לו פעולת רציחה. אני הורג בן אדם שמבחינה הלכתית עכשיו חי. אבל הטענה שלי זה שהחשבונות פה הם לא חשבונות פורמליים. זה לא שאלה אם אני עושה פעולת רציחה. השאלה היא שאלה תוצאתית. איך אני חוסך חיים? זה מה שקובע. ואם בסופו של דבר אני חוסך חיים או חיי עולם על חשבון חיים של מישהו שמת מוות מוחי, אז התוצאה מצדיקה את זה, ולכן זה בכלל לא פעולת רציחה. כמו שהראינו באחיעזר, שאומר שאין טעם למסור את זה לגוי, זה לא משנה כלום. רק יש לפעולה פעולה מותרת, אף אחד לא רואה את זה כפעולה אסורה שאתה צריך לעשות אותה בשינוי. אבל אם שאתה צריך לעשות את הניתוח הזה ביד שמאל, אתה יכול להגיד שאם אתה רוצח, אז אתה תערוך בשינוי.
אבל אי אפשר להגיד, סתם לא.
נה?
אי אפשר לא. כן יהיה לך.
הוא חי, אני אומר, אני טוען על הצד שמוות מוחי הוא לא מוות, אז הבן אדם עכשיו חי מבחינה הלכתית, זה בדיוק הטענה, לכן להרוג אותו זה יהיה, לא יודע בדיוק אם אתה תהיה חייב מיטה, שלא היה זה מתייחס לטריפה, אבל כן, ודאי שזה איסור, איסור גמור להרוג אותו, אבל אם זה עומד מול חיי עולם של מישהו אחר, אז זה הטענה.
תגיד, אם תוחלת החיים של החצי אמת הזה לא קצרה יותר מזו שיושתן בו הלב,
זה לא משנה כלום,
לא,
זה לא, לכן אני אומר, זה בכלל לא קשור לחיי שעה, זה חיי שעה איכותית, לא כמותית. החיים לא שווים כלום.
מצוות,
חיי שעה פה,
כמה מצוות
זה יקרה? ערך החיים נמוך לא בגלל המשך שלהם, אלא בגלל האיכות שלהם. זה הטענה שלי, מסברה.
לא, אבל זה לא דומה.
עכשיו אני רוצה רק משפט אחד, אולי זה נוגע באמת לשאלה שלך.
למה לא?
והרבה פעמים, אני פשוט רוצה רק לסיים את העניין הזה, הרבה פעמים עולה פה השאלה, בסדר, אתה מעלה סברות כאלה, סברות כאלה, לכי מפני שאנו מדמין, נעשה מעשה. יש לך סברה כזו, סברה אחרת. האם את זה אתה, 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 אתה יכול לסמוך בדיני נפשות? אז אני שואל את אלה ששואלים אותי, ועל הסברות שלכם, אפשר לסמוך. הרי השאלה חובת הראיה על מי? הטענה של אלה שהתמודדים איתי, לכן מה שאמרתי קודם שהחשבון הפורמלי לא חשוב, אלא החשבון התוצאתי מקרין בשתי צורות. א', על השאלה מה נכון לעשות, וב', על השאלה על מי חובת הראיה במצב של ספק. למה? כי אם יש מצב של ספק, אני טוען שחובת הראיה על מי שאומר שאסור לעשות, אסור לקחת את התרומת איברים. כי אתה בעצם גוזר מיטה על מישהו. עכשיו, אתה סברות שלך גוזר מיטה על מישהו. הוא מסתכל על הפעולה הפורמלית. אני עושה פעולת רציחה. מה הצדקה? תביא ראיה שיש הצדקה לעשות פעולת רציחה. אני אומר, אבל השיקול הוא שיקול תוצאתי, לא שיקול פורמלי. אז עכשיו חובת הראיה היא עליך. אתה בעצם רוצה להגיד שנשאיר את הבן אדם לאבד את החיי העולם שלו, שימות. למה? יש לך ראיה לזה. הטענה שחובת הראיה היא על מי שמתיר בסיטואציות האלה, היא בעצמה מניחה שהראיות האלה לא נכונות. זאת אומרת, יש פה הנחת המבוקש. היא מניחה שהשיקול הוא שיקול פורמלי ולא תוצאתי, אבל זה גוף הביקוח. הרי אני טוען שהשיקול הוא שיקול תוצאתי ולא פורמלי, לכן מכאן גם יוצא שחובת הראיה היא עליך, לא רק שאני צודק. זאת אומרת, כי בסופו של דבר אתה גוזר מיטל, תוצאתית אתה גוזר מיטל בן אדם.
שב
ואל
תעשה לא תופס פה?
אם בספק שקול זה שב ואל תעשה עדיף, אבל אני טוען שהספק הוא לא שקול. וגם השאלה מה זה שב ואל תעשה, אני דיברתי את זה אגב במאמר הזה, מה זה שב ואל תעשה? שב ואל תעשה אנחנו תופסים הרבה פעמים שהכוונה לחדול ולא לעשות כלום. אבל שב ואל תעשה הכוונה תבחר פתרון עם מחיר מינימלי. כשאתה לא עושה כלום, זה מקרה פרטי של הפתרון עם מחיר מינימלי. אבל כאן אני טוען שהמחיר המינימלי זה כן לעשות את תרומת האיברים. נכון שזה בקום עשה מבחינה פיזית, אני עושה פה פעולה, אבל שבע אל תעשה באופן המהותי, זה לא הבעיה אם אני עושה פעולה או לא עושה פעולה, אלא תבחר את הדרך פעולה מחיר מינימלי. הדרך הפעולה שיש לה מחיר מינימלי, אם אתה מסתכל תוצאתית ולא על הפעולה, זה מתי שאתה חוסה חיים.
למה אתה אומר שהספק הוא לא שקול? כי מצד אחד יש לך חיים
לא, למה אתה אומר שהספק הוא לא שקול? גם אם הספק הוא שקול, אני טוען שחובת הראיה על מי שאוסר, כיוון שהוא בעצם רוצה לגזור מיטה על בן אדם, לאבד חיי עולם. אני רוצה לאבד חיי שעה ולהציל חיי עולם. עכשיו אני שואל, נגיד שאנחנו לא יודעים מי צודק, אז מי עדיף? אין ראיות לשום כיוון. אני טוען שאני עדיף גם כברירת מחדל, גם אם אתה לא מקבל את הטענה שלי, גם אם אנחנו בספק. ולמה עוד פעם? כי אני לשיטתי חושב שהשיקול הרלוונטי הוא שיקול תוצאתי ולא שיקול של הפעולה.
אם אתה לוקח מן הברים, גם מוציאים לך מרות.
אה? כן.
ואם הוא קטין, אם זה שעובך
הוא
קטין, אז...
שאלה טובה.
אז הקדמת ההורים?
אני לא יודע אם הקדמת ההורים תועיל פה. אלא אם כן, בית דין יחליט... אני אומר, אלא אם כן בית דין יחליט ש... שיש אומדנה שאדם סביר במצב כזה היה מסכים, ועד איכשהו אנחנו נוכל לקבל החלטות במקום הקטין. מה זו שאלה קשה? אני לא יודע
מה קורה אם האדם הוא בתוך קומה. יכול להיות ככה בשנה, אבל אין סיכוי
יכול להיות שזה
אותה
לא מחברים למכונת הנשמה. למה?
באופן, בסופו של דבר, אם תפקודית, הרי זה, אני לא מבין, זה לא שלי, לא הגדרה רפואית. קומה מול מוות מוחי זה כנראה לא אותו דבר, אם אני מבין, אנחנו צריכים לשאול רופאים, אבל מבחינה תפקודית זה אותו דבר. מבחינתי מה שקובע זה מבחינה תפקודית, לא הדיאגנוזה הרפואית. מבחינה תפקודית זה אותו דבר, זה חיים שלא שווים כלום.
זה חידוש הרבה יותר,
יותר. אוקיי. טוב.